השיעור היום לרפואתו השלמה והדחופה של מרדכי משה בן רגינה בתוך שאר חולי ישראל. השיעור הוכן והוגש לידי הרב דובי שחור, ואנחנו מאוד מודים לו על זה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופנון במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בתחילת עמוד א', ונסיים לפני המשנה באמצע דף קופנון א' עמוד א', השיעור יהיה היום 20 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, שמברים את שני הנושאים של המשנה. בחלק הראשון נדון האם מותר לדבר ולהרהר בענייני חול בשבת. בחלק השני נדון בדיני החשכת התחום, כלומר, מתי מותר ומתי אסור לאדם ללכת לקראת צאת השבת עד קצה התחום, על מנת שיוכל לצאת מחוץ לתחום מיד כשתצא השבת. נתחיל בחלק הראשון שעושה, כמו שאמרנו, בדין הראשון של המשנה. את החלק הזה נחלק לשלושה עניינים. העניין הראשון עוסק בדינה של המשנה, שאוסרת על אדם לסכם עם פועלים בשבת שיעבדו אצלו. בנוסף לדין הזה אוסרת המשנה גם לאדם לומר לחברו בשבת שיזכור עבור הפועלים. הגמרא תמהה, אם המשנה אסרה לאדם לזכור בעצמו פועלים, ברור שאסור לו גם לבקש מחברו שיזכור עבורו. מתרץ רב פאפה, המשנה שאסרה לומר לחברו שיזכור עבורו פועלים, מדברת על חבר גוי. והחידוש הוא שאפילו מגוי אסור לך לבקש שיזכור עבורך פועלים בשבת. רבה שיתמה, הרי אמירה לגוי בשבת בדבר שישראל אסור לו לעשותו, היא איסור שבות, כלומר איסור דרבנן, וברור שאסור לעשות את זה. ולכן, פירושו של רב פאפה קשה. אל אומר רבשי, אפשר להסביר את המשנה שמדובר גם בחבר יהודי, והחינוך של המשנה, שאומנם אסור לומר לאדם בשבת שיזכור עבורו פועלים, אבל מותר לו לומר את הדברים בדרך רמז. כפי שהסביר רבי יהושע בן קורחה בברייתא, שיכול אדם לומר לחברו בשבת, הנראה שתעמוד עמי לערב, כלומר, הוא אומר לחברו, בוא ניפגש במוצאי שבת, כאשר שניהם מבינים שהכוונה שיבוא אליו כדי לעשות עבור העבודה. זאת אומרת שהמשנה רצתה ללמד שאסור לזכור פועל בשבת ולומר לו את הדברים בצורה מפורשת, אבל בדרך של רמז מותר. לכל פנים בברייתא זו דעת רבי יהושע בן קורחה, אבל חכמים אוסרים אפילו בדרך של רמז, ומשנתנו שמתירה היא כדעה מקילה של רבי יהושע בן קורחה. למסקנה מגיעה גמרא שהלכה כרבי יהושע בן קורחה. כך סובר רבא בר ברכנא משמו של רבי יוחנן. הטעם לדבר הוא מהפסוק בישעיהו שמנו למדו שאסור לדבר בענייני מקח וממכר בשבת. וכיבדתו מעשות דרכיך, למצוא חפצך ודבר דבר. כלומר, אמנם דיבור של חול אסור בשבת, דבר דבר, אבל להרהר בענייני מקח וממכר בשבת, מותר. כאשר אדם אומר לחברו, הנראה שתעמוד עמי לערב, הוא איננו מדבר דברי חול. דברי החול מתממשים רק בהרהור שמערערים שני אנשים, ומילא הדבר מותר. עד כאן העניין הראשון. יוצא מדברי רבי יוחנן שהרהור לא נחשב לדיבור. על כך מקשה רב אחא בר אבונא לרבא. האם באמת רבי יוחנן סובר שרק דיבור אסור והרהור מותר? והרי רבא בר ברכן אמר משמו של רבי יוחנן שבבית המרחץ ובבית הכיסא אסור להרהר בדברי תורה. בדיוק כמו שאסור לדבר במקומות האלה בדברי תורה. יוצא שאין הבדל בין הרהור לדיבור, בניגוד לדברי רבי יוחנן בהלכות שבת. עונה הגמרא לא. בדרך כלל רבי יוחנן סובר שהרהור לא נחשב כדיבור. אבל בעניין הרהור בדברי תורה, בבית הכיסא או בבית המרחץ, ישנה חומרה מיוחדת, מכיוון שהתורה אומרת, והיה מחנך הקדוש. ולכן אסור אפילו להרהר בדברי תורה במקומות אלה. שואלת הגמרא, והרי באותו פסוק כתוב, ולא יראה אחד ירווה דבר. דבר, הכוונה, לדיבור. כלומר, שרק דיבור נאסר ולא הרהור. מתרצת הגמרא, המילים ולא יראה לך ערווה דבר מלמדו דבר אחר, וכפי שאמר רב יהודה, שישנו איסור לקרוא קריאת שמע כנגד גוי ארום, כלומר, שאדם נמצא במקום נקי, והאיסור לומר קריאת שמע קשורה לעמידה מול אדם באופן הזה שאין לו בגדים, אז לכן המילים בפסוק ערווה דבר לא יכולות ללמד שדווקא דיבור אסור. במאמר מוסגר מנסה הגמרא להבין למה רב יהודה אסר לקרוא קריאת שמע דווקא מול גוי ארום לכאורה, למה דווקא גוי, האם דינו של ישראל יהיה שונה? עונה הגמרא באמת אין הבדל אם מדובר בגוי או ביהודי, אלא הגמרא רוצה לחדש שאפילו לפני גוי ארום אסור לקרוא קריאת שמע, כי היה עולה על הדעת שאולי דינו של הגוי יהיה שונה, מכיוון שנאמר ביחזקאל על הגויים אשר בשר חמורים בשרם, והיינו חושבים שערוותם נחשבת כערווה של בהמה שאין איסור לקרוא קריאת שמע כנגדה. לכן חידש רב יהודה שגם כנגד ערוות הגוי אסור לקרוא קריאת שמע. הגמרא מנסה בכל זאת אולי באמת דינו של הגוי יהיה שונה, כפי הפסוק ביחזקאל. ומתרצת הגמרא שדבר הוא לא נכון, מכיוון שהתורה כתבה לגבי נוח שדינו היה כגוי, כתוב וערוות אביהם לא ראו, כלומר שגם ערוות גוי נחשבת כערווה לכל דבר. אז עד כאן העניין השני, שבו למדנו שיש הבדל בין דיבור לעירור. בעניין השלישי הגמרא חוזרת לעסוק בדיני המשנה ושואלת, האם באמת אסור לדבר בענייני מקח וממכר בשבת? הרי מצינו עניינים שונים שהתירו. ועכשיו הגמרא תיתן רשימה ארוכה, כמו רב חיסדא ורב אמנונה שהתירו לחשב חשבונות של צורכי מצווה בשבת, ורבי אלעזר התיר לקצוב בשבת סכומי כסף לצדקה שנתנו לעניים, ורבי יעקב בר אידי בשם רבי יוחנן מתיר לדון ולסכם עניינים שקשורים לפיקוח נפש ולצורכי הרבים, כמו דיבור עם השלטונות, אפילו בענייני חול, ובנוסף הוא התיר להתעסק בבתי כנסיות כדי לדון בצורכי הציבור במהלך השבת, ורב שמעון בר נחמני אמר בשם רבי יוחנן שמותר ללכת לתיאטראות ולקרקסאות ולחילי המלכות כדי לדבר עם השלטונות עבור עסקי הציבור בשבת. בנוסף תן בבית מדרשו של מנשה לימד שמותר לשדך ולערוך אירוסין בשבת ולסכם עם מורה שילמד את הילד הקטן ספר או אמנות. אז מכל הרשימה הארוכה הזאת יוצא שהתירו לדבר בענייני חול בשבת בניגוד לכאורה לדברי המשנה. מתרצת הגמרא באמת בדרך כלל דיבור בענייני חול אסור בשבת. אבל כל הדברים שהזכרנו הם דברים שקשורים לקיום מצווה, ודיבור בענייני חול שקשורים למצווה מותר בשבת. מה ראי על הדבר? אם הפסוק מישעיהו, אותו פסוק שהזכרנו, למצוא חפצך ודבר דבר, דווקא חפצים שלך חפצים אסורים, אבל חפצי שמיים מותרים. ולכן כל דבר שיש בקיומו מצווה, אפילו שמדובר בענייני חול, מותר לדבר עליו בשבת. הגמרא מביאה דברי רב יהודה בשם שמואל, שסובר שמותר לאדם בשבת לחשב חשבונות שאין לו בהם צורך או תועלת מעשית. בדומה לכך מובד בברייתא שמותר לחשב חשבונות שאין בהם תועלת מעשית, כמו דברי שמואל. לעומת זאת, חשבונות של דברים שכבר היו, או דברים שעתידים להיות, אסור לחשב. הגמרא מקשה על דברי הברייתא מברייתא אחרת. היא אומרת שמותר לחשב בשבת חשבונות לדברים שהראו בעבר. למשל, לספר בכמה כסף קנית את הדירה שלך, או כמה שילמת לפועלים על עבודה מסוימת. לעומת זה, על דברים עתידיים שעדיין לא קרו, אסור לדבר. יוצא שמדברי הברייתא הזאת מותר לדבר על חשבונות שהיו בעבר, בניגוד לברייתא הראשונה, שהתירה. מתרצת הגמרא שדברי הברייתא הראשונה עצמה אינם ברורים, מכיוון שמצד אחד היא אוסרת לחשב חשבונות שהיו בעבר, מצד שני מתירה לחשב חשבונות שאין בהם תועלת מעשית. אלא ההוראה של הברייתא שאסרה לחשב חשבונות על דברים שהיו בעבר, מדברת על מקרה שאומנם העבודה נעשתה, אבל הפועלים עדיין לא קיבלו את שכרם. דיבור כזה אסור בשבת. לעומת זאת, החלק האחר של הברייתא מדבר על מצב שהפועלים כבר קיבלו את שכרם. אותו תירוץ ניתן לתרץ גם על הברייתא השנייה, שהתירה לחשב חשבונות על דברים שהיו בעבר. צריך להסביר שהיא מדברת על מקרה שבו התשלום כבר הוא עבר אל הפועלים. סיכום העניין מביאה הגמרא סיפור שמופיע בברייתא ובו מסופר על חסיד אחד שהלך לטייל בשבת בשדהו וראה שנפרצה הגדר. חשב בליבו שצריך לתקן את אותה גדר. אז פתאום הוא נזכר שעכשיו שבת. ואומנם רק הרהור אסור והוא רק הרהר בדבר ומקר הדין אין בזה בעיה, כמו שלמדנו. אבל אף על פי כן זה לא היה ראוי להרהר בדברים האלה בשבת לפי דעתו, ולכן הוא החליט שהוא לא יתקן את אותה גדר. ואז נעשה לו נס ובאותו מקום גדל צלף שגדר את אותה הפרצה בגדר, הצלף גידל פירות, ואותו החסיד התפרנס מאותם הפירות לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. עד כאן החלק הראשון של שיעורנו, נסכם בקצרה. בעניין הראשון עסקנו בדברי המשנה שלימדה שאסור לאדם לדבר עם פועלים על מנת שיעבדו אצלו לאחר השבת, ובנוסף אסור לאדם לומר לחברו שיזכור עבור הפועלים. למסקנה הגיעה הגמרא שהחידוש בהוראה השנייה של המשנה הוא שאומנם אסור לומר לחברו שיזכור עבור הפועלים, אבל לרמוז לחברו בשבת שיבוא לעבוד אצלו לאחר השבת מותר, מכיוון שכל האיסור הוא לדבר בענייני חול בשבת, אבל איהור בענייני שבת מותר. העניין השני לימד שאיהור באמת לא נחשב כדיבור, אבל ישנו יוצא דופן, והוא האיסור לערער בדברי תורה בבית המרחץ ובבית הכיסא, משום ששם ישנו חיוב לקיים את דברי הפסוק, והיה מחנך הקדוש, ולא רק שאסור לדבר בדברי תורה במקומות האלה, גם אסור לערער. אבל בשאר הדברים, כמו בלכות שבת, אמנם אסור לדבר, אבל לערער מותר. בעניין השלישי למדנו שאומנם דיבור של חול ועיסוק בענייני מקח וממכר בשבת אסור, אבל אם מדובר על צורכי מצווה, דבר מותר. בנוסף, דברים שהיו בעבר ואין להם כל נגיעה מעשית, אפילו מדובר בדברי חול, מותר. כל מה שנעשה הוא רק דיבור של חול שיש בו נגיעה מעשית כלשהי. ובסוף הזכרנו את הסיפור על החסיד שלא רצה ליהנות אפילו מהרהור של חול בשבת ונעשה לו נס. ועכשיו נעבור לחלקו השני של השיעור, שמתייחס לסיפה של המשנה. כידוע בשבת אסור לצאת מחוץ לתחום העיר. מלמד את המשנה שאסור לאדם ללכת לפני צאת השבת עד סוף התחום שבמקום שעוד מותר ללכת ולהמתין שם עד שתצא השבת על מנת שהוא יוכל מיד בצאת השבת לצאת מהתחום ולזכור פועלים או כדי להביא פירות. המשנה מכנה את הפעילות הזאת מחשיך על התחום. לעומת זאת, אם הכוונה של האדם הייתה לעשות דבר שמותר לעשות גם בשבת, כמו לשמור על הפירות ומחשיך על התחום, כלומר מגיע לקצה התחום בשבת וממתין עד שתצא השבת, ומיד שיוצאת השבת הוא יוצא מחוץ לתחום כדי לשמור על הפירות, מותר לו לעשות זאת. בנוסף, מותר לו גם לקטוף מהפירות בצאת השבת ולהביא אותם לביתו, למרות שהוא בעצם נהנה מכך שהוא הכשיך על התחום בשבת. הסיבה להבדל בין שני הדינים הללו מוסברת במשנה על ידי אבא שאול. הוא נותן כלל, כל דבר שאני רשאי לאמרו לחברי בשבת שיעשה במוצאי השבת, מותר לי גם להכשיך עליו את התחום. ולכן, כמו שמותר לי לומר לחברי שישמור על הפירות בשבת, כי אין במעשה של השמירה איסור בשבת, כך מותר לי ללכת לקצה התחום לפני צאת השבת, כדי שמיד בצאת השבת יצא מחוץ לתחום לצורך השמירה. לעומת זאת, לומר לחברי לזכור פועלים או לקטוף פירות, שזה דברים שאסור לעשות בשבת, במילה גם אסור להכשיך עליהם את התחום למטרה הזו. גם את החלק הזה של השיעור השני אנחנו נחלק לשלושה עניינים. הראשון יעסוק בדין של החשכת התחום, השני יעסוק בדיני הבדלה, והעניין השלישי יעסוק בכלל של אבא שאול שהזכר. נתחיל עם העניין הראשון. מביאה הגמרא דברי שמואל שהביא תלמידו רב יהודה. שמואל מתיר לאדם לומר לחברו בשבת שהוא מתכוון ללכת מחר לעיר אחרת. ולמרות שכדי להגיע לאותה עיר צריך לצאת מחוץ לתחום שבת, אין בדבר משום איסור של אמירת דברי חול בשבת. הסיבה לדבר היא שבגלל שבאופן תיאורטי ניתן היה להגיע לאותה עיר ללא חילול שבת, במידה והיו סוכות או צריפים של שומרי העיר במרחקים קצרים בין היישוב שבו הוא שובת בשבת לבין אותה עיר, לכן מותר לומר משפט כזה בשבת. הגמרא מקשה על שמואל שתי קושיות. קושיה הראשונה מדברי משנתנו. המשנה שלנו אסרה להחשיך על התחום בדברים שאסורים בשבת עצמה, כמו לזכור פועלים או להביא פירות. לפי דברי שמואל, אני יכול להבין שכדי לזכור פועלים אסור לי להחשיך על התחום, כי גם בשבת עצמה אסור לי לזכור פועלים כמו שהרישה של המשנה לימדה. אבל אם אני רוצה להביא פירות, לימדה המשנה שאסור להחשיך את התחום למטרה הזאת. ולכאורה, לפי דברי שמואל, הרי אם יש אפשרות תיאורטית לעשות את הדבר ללא חילול שבת, ומילא למה שנאסור להחשיך על התחום למטרה הזאת? והרי אם באופן תיאורטי היו מחיצות שהיו מקיפות את אותם הפירות, היה מותר להביא אותם אפילו בשבת עצמה. אז למה אסור להגיע סמוך לאותם הפירות בקצה התחום שבת לפני יציאת שבת, כדי לאסוף את אותם פירות מיד בצאת השבת? מתרצת הגמרא, לדברי שמואל המשנה בהכרח דיברה על פירות שעדיין לא נקטפו, ויש איסור בקטיפתם בשבת, ולכן אסרה המשנה להחשיך עליהם את התחום. אבל עדיין מקשה הגמרא, הרי רבי יושעיה לימד בברייתא שאסור להחשיך על התחום כדי להביא תבן וקש. למה אסור? הרי באופן תיאורטי לא חייבים לעבור על איסור שבת כדי להביא אותם. אז מילא קש ניתן לתרץ בדומה לפירות שהוא עדיין מחובר לאדמה ויש איסור בשבת ללקט אותו. אבל מה לגבי תבן? תבן הוא תמיד תלוש מהקרקע. ומילא למה אסרה הברייתא להחשיך עליו את התחום? ועל דברי שמואל ניתן ללקט אותו באופן תיאורטי ללא איסור שבת על ידי מחיצות. מתרצת הגמרא, לדברי שמואל חייבים לומר שהברייתא מדברת על תבן שהוא רקוב ומסריח שלא ראוי אפילו למאכל בהמה. ותבן כזה אסור לטלטל בכל מקרה כי הוא מוקצה, ולכן גם אסור להחשיך עליו את התחום. עכשיו נעבור לקושיה השנייה על דברי שמואל. המשנה שמופיע בדף של מחר נפסק שמותר להחשיך את התחום לצורכי מצווה כמו פיקוח על צורכי קלה או לצורך הכנות להלוויה, כלומר שאת אותן פעולות שמותר לעשות לקלה או להבדיל למת שהם צורכי מצווה מותר. אבל אם אותן פעולות יהיו עבור מטרה אחרת שאינה לצורך מצווה, יהיה אסור. אז בואו ננסה לפרוט את הדבר. מילא אני יכול להבין שאומנם לקלה מותר להחשיך על התחום, כדי שמיד מוצא שבת אלך לקטוף הדסים לצורך החתונה, ולמרות שקטיפת הדסים אסורה בשבת, היא מותר להחשיך על התחום למטרה הזאת, כי בסוף מדובר על צורך של מצווה. אבל אם לא מדובר על צורך של מצווה, יהיה אסור. אבל המשנה התירה גם להחשיך על התחום לצורך המת. על מה המשנה דיברה? ייתכן והיא דיברה על הבאת ארון קבורה ותכריכים. כלומר, כדי שמיד בצאת השבת אוכל להביא את הארון ותכריכים, התירו לי ללכת לקראת צאת השבת עד קצה התחום, כדי להתקרב למקום שבו נמצאים התכריכים מעבר לתחום. כל מה שתירה המשנה את הדבר, הוא רק בגלל שמדובר על מצווה כבו קבורת המת. אבל אם היה מדובר על צורך שאינו צורך של מצווה, יהיה אסור. אבל לפי דברי שמואל, לכאורה, מספיק שבאופן תיאורטי ניתן לעשות את הדבר ללא חילול שבת, ומלא יהיה מותר להחשיך את התחום עבור המטרה הזאת. והרי ניתן לשים מחיצות שיאפשרו את הבאת הדברים האלה. עונה הגמרא, גם לגבי מת ייתכן ולא מדובר על דווקא לבת ארון לתכריכים, אלא ייתכן ומדובר על הכנת התכריכים וגזירת הבד עבורם, שזהו דבר שלא ניתן לעשות ללא חילול שבת. לכן המשנה התירה להחשיך את התחום למטרה הזאת רק בגלל שמדובר על צורך של מצווה שתעשה מיד בצאת השבת, אבל לצורך אחר שאינו צורך של מצווה, יעשו. יוצא ששני הניסיונות לסתור דברי שמואל לא צלחו. עד כאן העניין הראשון של החלק השני. נסכם בקצרה, שמואל חידש שמותר לאדם לומר לחברו בשבת שמתכוון ללכת מחר לעיר אחרת, למרות שההגעה לשם כרוכה בחילול שבת. אין לו דבר משום איסור של המאירת דברי חול בשבת. הסיבה היא שבגלל שבאופן תיאורטי ניתן היה להגיע לאותה עיר ללא חילול שבת, לכן מותר לומר משפט כזה בשבת. הקשינו על שמואל בדברי משנתנו והמשנה הבאה, שמם היה נראה נגד דבריו של שמואל, ומעד את אותה משניות באופן שאין יכולת תיאורטית לעשות את אותם הדברים ללא חילול שבת, במילה זו הסיבה שאותם המשניות אסרו, אחרת הם היו מתירות. ועכשיו נעבור לעניין השני, והוא דיני הבדלה. המשנה התירה לאדם להחשיך על התחום כאשר המטרה היא לשמור על פירותיו. בנוסף התירה לקטוף את הפירות מיד בצאת השבת. אמנם כבר יצא שבת, אבל לכאורה אותו אדם לא הספיק עדיין לעשות הבדלה. ובכל זאת המשנה התירה לו לקטוף את הפירות למרות שיש בדבר חילול שבת. איך זה ייתכן? הרבי אליעזר בן יעקב לימד שכל עוד אדם לא עשה הבדלה, אסור לו לעשות מלאכה, למרות שבפועל השבת כבר יצא. ואם תאמר שהוא כבר אמר אתה חוננתנו, כלומר ברכת הבדלה בתפילת ערבית שמוצא שבת, ובכך הוא פתר את הבעיה, לכאורה זה לא מספיק, כי רב יהודה אמר בשם שמואל שלמרות שאדם אמר את ברכת ההבדלה בתפילת העמידה, עדיין יש עליו חובה לעשות הבדלה לכוס, ולא ייתכן שיש לאדם שהחשיך את על התחום כוס יין. על הקושי הזאת מביאה הגמרא שני תירוצים. תירוץ הראשון הוא שרבי נתן בר עמי שפירש את המשנה לפני רבא והוא הסביר, המשנה מדברת על הזמן בשנה שבו דורכים את הענבים בגת, ואז מצאו מיץ הענבים גם בשדה, ומילא יוכל להבדיל עליו. התירוץ השני הוא שרבי אבא שאמר לרב אשי שבארץ ישראל היו נוהגים לומר במוצאי שבת המבדיל בין קודש לחול, ואז מיד אחרי כן עושים מלאכה, אפילו עוד לפני הבדלה על הכוס. כך עשו כאשר הוא היה אצל רב כהנא, ומיד אחרי העמדת המבדיל היו חוטבים עצים אפילו עוד לפני הבדלה. ומילא גם המשנה שלנו תוכל להתפרש באדם שאמר המבדיל, למרות שעדיין לא הבדיל על הכוס. עד כאן העניין השני. אז למדנו שהמשנה התירה לאדם לקטוף את הפירות מיד בצאת השבת, למרות שלכאורה הוא לא הבדיל על הכוס, איך זה יכול להיות? ותרצנו או שמדובר על הזמן שבו דורכים את הענבים ויש מיץ ענבים בשדה, ועליו הוא הבדיל, או פשוט שהוא אמר המבדיל בין קודש לחול, ואז מותר לו לעשות מלאכה, אפילו שהוא עוד לא הבדיל על הכוס. ועכשיו נעבור לעניין השלישי והאחרון של החלק השני של שיעורים. סוף דברי המשנה אמר אבא שאל וכלל, כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו. נסה הגמרא להבין על מה מוסב הכלל הזה. אם מדובר על החלק במשנה שאסר להחשיך על התחום כדי לזכור פועלים או להביא פירות, ובא אבא שאול לנסח את הדבר בצורה כוללנית, אז הלשון שלו לא מובנת, כי אבא שאול נקט בלשון חיובית, כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו. אבל הדין הזה של המשנה הוא דבר שנאסר, שמתאימה לו לשון של שלילה. אלא כנראה שאבא שאול התייחס לחלק במשנה שהתיר להחשיך על התחום, כאשר המטרה היא לדבר שמותר לעשותו גם בשבת, כמו לשמור על הפירות. אבל גם אז לשונו של אבא שאול איננה ברורה, כי כל מה שהתנא של המשנה הזכיר היתר, הוא היכולת לשמור על הפירות, וכל מה שהתירה המשנה הוא החשכה לתחום, ולא אמירה לחבר. ואבא שאול אמר בכלל שלו, על שאני זכאי באמירתו, המשנה לא התירה כל אמירה בהקשר הזה. אלא אמרת הגמרא, אבא שאול מלמד דין אחר, שגם רב יהודה אמר בשם שמואל, שמותר לאדם לומר לחברו בשבת, שמור לי את הפירות שלי שנמצאים בתחום שלך בשבת, ואני אשמור לך על הפירות שלך שנמצאים בתחום שלי. למרות שלי אסור להגיע לפירות שלך, מותר לך לבקש מחברך לעשות זאת עבורך, משום שלא הדבר מותר. וזו כוונת אבא שאול. מכיוון שמותר לי לומר לחברי לשמור על הפירות שלי שנמצאים מחוץ לתחום שלי, כך גם מותר לי להחשיך על התחום למטרה הזאת. לסיום מנסה הגמרא לברר מה הכלל של אבא שאול מחדש. בסוף אם יש כלל הוא מגיע כדי לרבות מקרה נוסף שלא היינו מבינים לבד. מתרצת הגמרא מדובר על מקרה שבו בהמה שלך נמצאת מחוץ לתחום בשבת. אז אמנם אסור לך להחשיך על התחום בשבת כדי שמיד בצאת השבת תצא כדי להביא אותה חזרה אליך, אבל במידה והיא עומדת אמנם מחוץ לתחום, אבל יחסית קרוב לקצה הגבול, מחדש אבא שאול בכלל שלו שמותר לך לקרוא לבהמה והיא תבוא מאליה אליך לתוך התחום. בנוסף יותר דומה שכאשר מותר להחשיך על התחום כאשר מדובר על צורכי מצווה, לא רק שמותר להחשיך על התחום, אלא מותר לך בשבת עצמה לבקש מאדם אחר שכשתצא שבת ילך למקום מסוים ויביא את צורכי המצווה, ואם לא יצא אז שילך למקום אחר, ואם לא תמצא במנה אז תביא במאתיים. כלומר, שמותר לדבר על אותם צורכי מצווה, אז מותר גם להחשיך עליהם את התחום. רבי יוסי ברבי יהודה אומנם מתיר, אבל מסייג ואומר שלהסגיר סכומי כסף על כל פנים יהיה אסור. עד כאן עניין השלישי, וכאן סיימנו גם את החלק השני של השיעור. אז נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. את החלק הראשון חילקנו שלושה עניינים. בעניין הראשון למדנו שהחידוש בדברי הרשע במשנה הוא, שאומנם אסור לומר לחברו שיסקור עבורו פועלים, אבל לרמוז לחברו בשבת שיבוא לעבוד אצלו לאחר השבת, מותר, מכיוון שכל האיסור הוא לדבר בענייני חול בשבת. אבל להירור בענייני חול מותר בשבת. בעניין השני למדנו שהירהור באמת לא נחשב כדיבור, אבל ישנו יוצא דופן והוא האיסור להערר בדברי תורה בית המרחץ ובית הכיסא. בעניין השלישי למדנו שאומנם דיבור של חול ועיסוק בענייני מקח וממכר בשבת אסור, אבל אם מדובר על צורכי מצווה או דברי חול שאין להם נגיעה מעשית, הדבר מותר. גם את החלק השני של השיעור חילקנו שלושה עניינים. בעניין הראשון ראינו ששמואל חידש שמותר לאדם לומר לחברו בשבת שהוא מתכוון ללכת מחר לעיר אחרת, כי באופן תיאורטי ניתן היה להגיע לאותה עיר ללא חילול שבת. הקשינו על שמואל בדברי משנתנו, וגם במשנה הבאה. במסקנה עמדנו את אותם המשניות באופן שאין יכולת תיאורטית לעשות את אותם הדברים ללא חילול שבת, ובמילה זו הסיבה שאותם המשניות אסרו, אחרת הם היו מתירות. בעניין השני, דיברנו על כך שהמשנה התירה לאדם לקטוף את הפירות מיד בצאת השבת, למרות שלכאורה הוא לא הבדיל על הכוס, איך זה מותר, ותרצנו, או שמדובר על הזמן שבו דורכים על הענבים, ויש מיץ ענבים בשדה ועליו הוא הבדיל, או פשוט הוא אמר, המבדיל מקודש לחול, ואז מותר לו לעשות מלאכה אפילו שהוא עוד לא הבדיל על הכוס. העניין השלישי דיבר על הכלל של אבא שאול. בהתחלה הגמרא ניסתה להבין את סגנון הדברים של הכלל, והיה נראה שהסגנון לא תואם את כוונת המשנה. במסקנה הגמרא הגיעה שאבא שאול רצה ללמד בכלל הזה עוד דין, דין אחר, שמכיוון שמותר לאדם לומר לחברו שישמור לו על הפירות, שנמצאים בתחום של חברו, כך מותר לו גם להחשיך על התחום למטרה הזאת. בנוסף ראינו שהכלל של אבא שאול הגיע כדי לרבות מקרה שבו בהמה נמצאת מחוץ לתחום בשבת, מותר לך לקרוא לבהמה והיא תבוא מאליה לתוך התחום, ומותר לך גם לבקש מאדם אחר שכשתצא שבת הוא ילך למקום מסוים ויביא לך את צורכי המצווה, ואם לא אז הוא ילך אפילו למקום אחר. על כל פנים, כמו שמותר לדבר על אותם צורכי מצווה, מותר גם להחשיך עליהם את התחום. בזה הגענו למשנה בדף קנ"א, נעצור כאן, כל טוב.